שלום חברים, אות ואנחנו מתחילים. שוב שלום חברים, היום אנחנו מארחים שוב את דוקטור מרדכי שפר. בתוכנית נסכם גם את הפרק הקודם. דוקטור מרדכי שפר הינו מהנדס ישראלי בוגר תואר ראשון בהצטיינות של הטכניון, דוקטור להנדסת תעופה וחלל של אוניברסיטת סטנפורד, מומחה לפיתוח טילי יירוט, לשעבר מהנדס מחקר בכיר ברפאל וחתן פרס ביטחון ישראל, והרשימה עוד ארוכה. הנושא אליו נדרשנו בתוכניתנו הוא השאלה שמעסיקה כיום יותר מכל את מערך ההגנה של צה"ל מפני האיומים הרקטיים והטילים על מדינת ישראל. דהיינו, האם טילי היירוט הישראלים, כיפת ברזל, קלע דוד והחיצים, אינם אפקטיביים ומסוגלים לתת הגנה הן מפני הטילים המשוגרים מעזה והן מפני הטילים שעלולים להיות משוגרים עלינו מכל כיוון אחר. בפרק הקודם דיברנו על כיפת ברזל, הערב אנחנו מסכמים את הדיון על כיפת ברזל, בפרקים הבאים נדון באיומים העומדים בפני המדינה. ביום ג' הבא אנחנו נענה על שאלות מהציבור הרחב. את השאלות יש להפנות מבעוד מועד לכישורית המצורפת. אז ערב טוב דוקטור שפר, ובוא ותעשה לנו סדר בכיפת ברזל.
ערב טוב. בפרק הקודם...
שנייה, אני רק אעביר אותך. כן, תתחיל לדבר, אני תכף אעביר אותך כשאתה...
בפרק הקודם דיברנו על כיפת ברזל, ראינו קטעים שצולמו על ידי חובבים ברצועת עזה בשבוע שעבר, וראינו סרטים של כיפת ברזל שהופיעו בוויקיפדיה, שמתיימרים להראות איך הכיפה מיירטת רקטות. הסיכום של הפרק הקודם היה... שכיפת ברזל לא מסוגלת ליירט שום דבר מלבד את עצמה. איך ראינו את זה? ראינו את זה מהסרטים בוויקיפדיה ומהסברים שאני הסברתי על הסרטים האלה. היום אני רוצה לחזור על הסרט מהוויקיפדיה, שאולי הוצג קצת בצורה לא מסודרת, ואני רוצה להבהיר את זה עוד יותר, ואני רוצה להציג לכם עוד שני סרטים ועוד שתי תמונות שמראות שכיפת ברזל זה בסך הכל צינור שלא מסוגל ליירט שום דבר. בסך הכל משגרים אותו לשמיים כמו זיקוק דינור כדי שיעשה הצגה אורקולית ותו לא.
בבקשה.
מה שתראו כרגע, עוד פעם, זה מהוויקיפדיה, אלה שלושה יירוטים, אחד אחרי השני. אני רוצה שתשימו לב למסלולים של הכיפות ברזל, ואני גם אעיר את ההערות שלי בהם. שימו לב, יירוט ראשון מתחיל, הכיפה עולה לשמיים, מתקפלת, תמרון השני לכיפת ברזל שאף אחד לא מבין למה זה קורה. בואו נחזור טיפה אחורה. החמצנו את ה... אופה. מה שאנחנו רואים פה, שברגע מסוים הכיפה נופלת, נוסעת טסה שמאלה ולמטה, ובנקודה מסוימת, הנקודה הזאת בדיוק, היא מתחילה לעשות פנייה מאוד חדה על ניהוג סילוני שלה, ומייצרת זווית שדי קרובה ל-180 מעלות. הזווית הזאת היא בערך 150 מעלות. אוקיי? כאן התחילה לפנות, פנתה בבת אחת למעשה, על סמך ניהוג סילוני, ניהוג אווירודינמי לא יכול לתת פנייה כזאת. ניהוג סילוני, היא ממשיכה עכשיו לנוע במשך 4 שניות, ובום, מתפוצצת. עכשיו, למה הדבר הזה לא יכול להיות יירוט אמיתי של רקטה? הסיבה היא כזאת. אם היה פה יירוט, סימן שהרקטה הייתה נמצאת פה, באזור של הפיצוץ, ברגע הפיצוץ. זה נדרש לשם היירוט. עכשיו, רקטה באזור שבו הסרט הזה צולם, נופלת, רקטה מאז הנופלת, זה היה באשדוד, במהירות של 800 מטר לשנייה. להכפיל את המהירות הזאת ב4 השניות של הקטע הישר הזה, מזמן הכיפוף, אומר שבזמן הכיפוף, 4 שניות לפני הפיצוץ, הרקטה נמצאה יותר מ3 קילומטר פה למעלה בשמיים, מעל הסיבוב, מעל כל המסלול של הכיפת ברזל. אוקיי? 3 קילומטר למעלה. עכשיו נשאלת השאלה, איך הכיפת ברזל, בנקודה הזאת, הרקטה, אני מזכיר לכם, נמצאה פה למעלה איפשהו. 3 קילומטר למעלה ומאחורי המסלול של הכיפת ברזל, כי הפיצוץ היה איפשהו פה. איך בנקודה הזאת כיפת ברזל יכולה לדעת שפה 3 קילומטר מעליה יש רקטה שהיא צריכה להסתובב אחורה כדי לירט אותה? אז ודאי תגידו, כן, מישהו אומר לה את זה. מי יכול להגיד לה את זה? משמע, מקם מהקרקע. אבל, רבותיי, לכיפת ברזל אין תקשורת עם הקרקע. אף פעם לא הייתה לה ואין לה. זאת אומרת, המקם בכלל לא יכול להעביר לה את הנתונים שלו, ולא יכול להגיד לה שיש פה רקטה. עכשיו, אם היא טסה שמאלה למטה, ונניח שהיה לה ראש ביוט, ראש ביוט מסתכל בכיוון הרקטה. זווית הבזילה שלו היא מקסימום 40 מעלות. בשום אופן לא יכול להסתכל לכיוון שבו הרקטה הייתה. מסקנה, מה שאנחנו רואים פה, זה מה שקוראים דיפ פייק. לא היה פה שום פיצוץ ושום בטיר, וגם לא הייתה פה שום רקטה. אוקיי? בואו נראה את העירות הבאה, במרכאות. אוקיי, כיפה ממריאה, עולה לשמיים, עושה את הקיפול האופייני שלה, שאף אחד לא מבין למה, למה הוא דרוש. בדיוק כמו קודם. וטרח. טרח בום. כאן היא חוזרת על עקבותיה, במישור התמונה הזאת, בדיוק ב-180 מעלות. במרחב תלת-ממדי זה לא יכול להיות 180 מעלות, כי יש עוד ממד עומק. אבל פה זה 180 מעלות. אפלה ופלא, טק, פוצצה את עצמה בנקודה הזאת. ושוב אנחנו שואלים את עצמנו את אותה שאלה. איך בנקודה הזאת ידעה כיפת ברזל שפה 3 קילומטר מעליה יש רקטה שכדי ליירט אותה היא צריכה לנוע פה 4 שניות ולחזור לנקודה הזאת ולהתפוצץ? לא יכולה לדעת כי אין לה תקשורת. אוקיי? וראש הביוט שלה לא יכול להסתכל אחורה. פה היה ממש צריך להסתכל אחורה. הנה, מקרה שני של דיפ פייק. והמקרה השלישי, רבותיי, זה ויקיפדיה. הפעם יש לנו הפתעה. מיד תראו. שימו לב, רקטה יוצאת, אחרי התקפל כדרכה בקודש, מיד אחרי יוצאת עוד רקטה, התקפלת גם, אבל לא במרחב שלנו. עכשיו שימו לב מה קורה. שתי הכיפות הגיעו לפה, עכשיו שימו לב מה קורה. שימו לב, כיפה הזאת מתקפלת על עקבותיה, מיד גם זאת תתחיל להתקפל על עקבותיה, ובום בום. מתפוצצות, זאת בטוח, איבדה את עצמה למוות, כלומר השמידה את עצמה, וזאת, אם נעשה פה עוד פריים אחד, גם נראה אותו. כאן יש, הם התפוצצו במישור הזה, במישור התמונה, התפוצצו בערך באותו אזור. עכשיו, אנשים שמסתכלים על הסיפור הזה, אומרים, כן, הנה יש פה רקטה ויש פה כיפה, והכיפה ירתה את הרקטה. אז אתם אומרים שלא הוא, ולא לא מיני ולא מקצתי. כי שתי הכיפות האלה שוגרו ממשגר של כיפת ברזל, אין פה שום רקטה. יש פה פשוט שתי כיפות ששוגרו לכאורה על מטרה אחת, אבל הם עשו פה תרגיל שאם הם היו רוצים ליירט מטרה, הם לא יכולים בשום אופן לדעת שפה במקום הזה הולכת להיות מטרה. כלומר, עוד פעם, דיפ פייק, והפעם דיפ פייק כפול.
דוקטור שפר, מה המחיר של כל רקטה כזאת, של כיפת ברזל?
בעמוד ענן ובצוק איתן, מה שאני קורא כיפת עמוד הצוק, הייתה גרסה ראשונה של כיפת ברזל, שממנה ייצרו 3,000 כיפות ברזל. זה היה החוזה של רפאל עם משרד הביטחון. אני ראיתי את החוזה הזה. 3,000 רקטות. עכשיו, בעמוד ענן שגרו, ובעמוד ענן שגרו 1,000 רקטות, ובצוק איתן 2,000 רקטות, כשהמחיר של כל רקטה לפי רפאל, הכרזה רשמית של רפאל, $100,000. תחשוב כמה כסף אנחנו הצאנו רק על רקט, רק על כיפות ברזל, בצוק איתן ובעמוד ענן. סך הכל...
אז אם אין התכנות בעצם לפגיעה בטילים, בשביל מה אנחנו משגרים? בשביל מה אנחנו מבזבזים את הכסף, את ההון עתק הזה?
אנחנו משגרים את זה, כי אנחנו מספרים לכל עם ישראל שפה היה יירוט מוצלח, ובכל שאר הצילומים יש יירוט מוצלח. ואנחנו אומרים לעם ישראל שכל פיצוץ בשמיים זה יירוט מוצלח. ואז תושבי העוטף, 20 שנה יושבים שם, ולא בורחים משם, כי כולם מספרים להם, גנץ מספר להם, יעלון מספר להם, וכל העולם מספר להם, חבר'ה, כיפת ברזל מיירטת 90 ויותר מ-90 אחוז מהאיומים שרוצים להגיע למקומות מיושבים. עוד מעט אני אסביר למה זה בלוף, למה זה ברור שזה לא יכול להיות ולמה זה בלוף. קיצור, כל המטרה היא להחזיק את תושבי העוטף בבתים שלהם. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות להם סרט נוסף, גם כן מעניין מאוד.
איזה?
את זה. לא
צריך.
אוקיי, הסרט הזה הוא שוב פעם סרט תעמולה של רפאל, באדיבות דובר צה"ל. יש שם מעבדת סרטים שמייצרת דיפ פייקים אחד אחרי השני. פה אין ממש דיפ פייק, אבל זה סרט שרואים ממנו דבר מאוד מעלה ומאוד יפה. רק אני אזיז...
השמאלי זה הרפאל.
רק אני אזיז את זה לאן שצריך. שימו לב, יש פה הצגה של רפאל, מהנדס של רפאל, קוראים לו דוד, הוא מציג לעיתונאי של רפאל, מטעם רפאל, יושב עיתונאי של ידיעות אחרונות, יגאל משהו, הוא מציג לו איך עובד חדר הפיקוד.
יגאל מוסקו.
נכון, יגאל מוסקו, הוא מציג ליגאל מוסקו איך עובד חדר הפיקוד של כיפת ברזל, איך עובדת כל המערכת, וזה ממש מאלף.
80% מהרקטות שנערו לעברן פוצצו באוויר.
אלה שני משגרים של כיפת
אוקיי,
ברזל.
אוקיי, שימו לב מפה ותקשיבו במיוחד.
אוקיי, ולצורך את העניין אתה
לקריזות.
כרגע מפקד צוללה.
כן. מה זה של החברות? האזור
הזה, כן. זה האזור המאיים, האזור העוין. כן. השטח חברות זה האזור שבו מחפשים גילויים חדשים. האזור הסגול זה האזור הגנה שמוגדר בפריסה הזו.
שזה יכול להיות עיר שלמה, נגיד אשדוד.
עיר, אוסף של ערים.
אפשר לבקש מהחמאס לראות כמה טילים?
אלה כיפות שתקולות, הן בכלל לא עבדו.
בשלב הזה המערכת מזהה גילויים חדשים. אפשר לראות שיש כאן סך הכל כ6 מסלולי מטרה מסוגרד.
זה הכל סיפורי צבאונציק, כי מה שרואים פה זה למעשה משחק מחשב.
שניים שלא מאיימים על אזור הגנה, ועוד 4 מטרות שמתקבצות לאזור ההגנה. כלומר,
שניים יפלו מחוץ לעיר שאתה מגן עליה.
שנמצא במחשב השליטה.
והמערכת מתחילה בתהליך של חיזוי, ערכת האיום.
על דברים שלא קוראים במציאות.
אני בשלב הזה מאשר
למערכת. למה הם לא קוראים במציאות?
לטפל בכל המטרות.
כי אין שום קשר לכיפה עם המקם, הוא לא יכול להגע את כל הדברים.
ואנחנו יכולים לראות פה שמיירט הראשון שוגר ויצא לדרך.
מיירט שוגר.
ומיד אחריו יצאת שער הסדרה.
מיירט שוגר.
ורצל, מנהל מערך הכיפה, שקובע כמה רקטות מסלולי מיירט
בתחילה
הנוכחית.
ואפשר לראות את המיירטים רצים לאורך המסלולים עד השמדת המטרות.
זה הכל ציורים, אפשר לראות, אבל זה הכל ציורים. אלה סרטים באים של אדום שלא שייכים.
זהו, שמדו?
כן.
יפה.
לפני 6 שנים.
ערכת האיום, ותכנון מסלולים. אני בשלב הזה מאשר למערכת העינים את מסלולי המיירטים.
מפקד הסוללה יכול לשתות קפה.
מפקד הסוללה יכול לשתות קפה. שמתם לב?
נכון. ואפשר לראות את המיירטים רצים לאורך המסלולים.
אנחנו שמענו קריזות על גילוי מטרות.
יפה.
שמענו מכריזות על שיגור טילים, איזה כריזה חסרה לנו?
לפני שש שנים, שחצי מת...
זהו, הושמדו?
כן. הושמדו, נקודה. איזה כריזה חסרה לנו? מה לא שמענו? מה חסר לנו בכל הכריזות האלה? אני חוזר, אנחנו שמענו כריזה על גילוי מטרות חדשות, אלון בן דוד בקולו, שמענו כריזה על מיירי צוגר, שוגרו טילים, טילי כיפת ברזל, ומכאן ואילך שום כריזה. ונימה ככה סתם, יגאל מוסקו שואל את דוד המהנדס, זהו, נגמר? קודם כל יגאל אומר לו שאפשר עכשיו לשתות קפה, ואחר כך הוא שואל אותו, רגע, זה נגמר? אז דוד אומר לו, כן, הכל הושמד. זה לא נראה מוזר? מה שנראה פה מוזר, והכריזה שחסרה היא, מטרה סוכלה, מטרה לא סוכלה. אוקיי? איזה מערכת מניחה מראש שברגע ששיגרנו מיירט, המטרה כבר תהיה מסוכלת? אין מערכת כזאת בעולם. אוקיי? וזה הפרדוקס שבסרט הזה. המערכת הזאת שראיתם עכשיו, היא מניחה מראש שכל מיירט כיפת ברזל שמשוגר, מסכל מטרה. זה ההנחה שלה. עכשיו בפועל מה המערכת הזאת עושה? המערכת הזאת מקבלת התראות צבע אדום לא משום מקם, כי לא מדברת עם מקם. יש לה התראות צבע אדום מאיזשהו מחוש אלקטרואופטי, אינפרה אדום, שיושב ליד הגבול ורואה שמתרובמים שם רקטות או גופים אחרים. ואז הוא אומר למפעילי הכיפה, חבר'ה, יש כמה גופים בשמיים. ואז מישהו מחליט כמה רקטות קיימות ולאן הן הולכות. מישהו, זה תוכנה במחשב השליטה של הכיפת ברזל. ואז המחשב הזה מצייר לנו את כל המסלולים שראינו קודם. ברגע שמחליטים לשגר מיירטים, הוא מוסיף לזה את המיירטים, וכך הלאה וכך הלאה, ובסוף הסיפור נגמר תמיד בירוטים מוצלחים. הכל רבותיי, דיפ פייק אחד גדול. מה ההוכחה? אין קשר בכלל בין מערך המיירטים ובין המקאמים.
אז לפה השאלה, דוקטור שפר, האם ניתן לעשות פעולות מסוימות, מכשור מסוים, שיכול לאפשר לכיפת ברזל להיות מבצעי ובאמת לפגוע במטרות?
תראה, מה שצריך לעשות, הדבר הראשון שחסר, וזה אני אגב גיליתי בעמוד ענן, כשעשיתי שם מחקר שטח, ובדקתי מיירטי כיפות ברזל, שהגיעו די שלמים לקרקע, וראיתי את העניין הזה של כיפת ברזל, אין תקשורת עם הקרקע, אין לה בכלל תקשורת. זה מהנדס שעבד 50 שנה כמוני בשטח הזה, ועשה כמה טילים בעצמו, יכול מיד לראות את זה, אם הוא לוקח טיל לידיים. עכשיו, מה שצריך לעשות לכאורה על פניו, זה להוסיף תקשורת. אבל להוסיף תקשורת זה נורא פשוט להגיד, וזה נורא קשה לבצע. או זה ממש לא טריוויאלי לבצע. אני אגש על זה תלונה, אחרי המודנה, אני אגשתי תלונה למבקר המדינה, בדיוק על הקטע הזה שאין תקשורת. ומבקר המדינה העביר את זה דרך מלמב, לפי הנועל, למפעת. למפעת הקימו גוף חוקר. גוף של בן אדם אחד.
מפעת ראשי תיבות של?
מנהלת פיתוח אמצעים ותשתיות. אמצעי לחימה ותשתיות. זה הגוף שאחראי על כל פיתוח אמצעי הלחימה והרכשת, רכישת אמצעי הלחימה החדשים של ישראל. מעתה ועד עולם. עכשיו, מפעת הקימו גוף חוקר של בן אדם אחד, שאני מכיר אותו, אוקיי? מי שרוצה לדעת מי הוא יכול לקרוא, לגלוש על הקיר שלי ושם כתובים כל השמות. אצלי אין שום דבר סודי. למרות שהבחור חבר שלי, אבל פה הוא לא עשה הכל רע, ואני באיזשהו מקום גם פרסמתי את השם שלו. עכשיו, הבחור הזה הלך לרופא, והסתכל על הכיפות, הוא גם מהנדס. והוא ראה שאני צודק. באותה הזדמנות אגב, אני גם הגשתי תלונה על זה שלכיפת ברזל אין ראש ביות אלקטרומגנטי, מקאמי, שזה גם מופיע במפרט של כיפת ברזל, ולא שמו אותו. אז גם על זה התלוננתי. כי בלי ראש ביות מקאמי, הכיפה לא עובדת בעננים. אם אתה מסתכל על הסרטים מעמוד ענן וצוק איתן, וגם עכשיו, אתה רואה שכל הכיפות האלה נעות בתוך עננים. ראש ביות אינפרה אדום, מה שנקרא אלקטרו-אופטי, עיוור בתנאים האלה. לא עובד. עכשיו, עם התוצאות האלה של הגוף החוקר, של הבחור הזה, מפעד דרשו מרפאל לתקן את הדברים האלה. להשלים את החוסרים. רפאל התחייבו להשלים את החוסרים. והורידו את המשימה הזאת לחברה בת שלהם, שנקראת אימפרסט. אימפרסט. זאת החברה שלמעשה עשתה את תוכנת השליטה והבקרה על כיפת ברזל, התוכנה שמייצרת את הרקטות הווירטואליות. אוקיי? כי מה שאתה רואה על המסך, כל הרקטות האלה, הן רקטות שנוצרות על ידי התוכנה הזאת בתוך המחשב שליטה. כלומר, אלה רקטות שהן נולדות ומתות בתוך המחשב. הן לא קיימות במציאות. אוקיי? משגרים עליהן כיפות ברזל. אבל הן לא נמצאות בשום מקום. אוקיי? רק בדמיון של כל מי שחושב שהן נמצאות שם. עכשיו, אימפרסט, התחייבו לעשות את זה. ואימפרסט הם חברת תוכנה. פה צריך לעשות תקשורת, שזה תקשורת כמו של סלולר. זה פרויקט כבד מאוד. ופה צריך לעשות ראש ביות אלקטרומגנטי, שזה סיפור של 5 שנות עבודה בערך. פיתוח. ואימפרסט, מה שקרה, אני עקבתי אחריהם, הם פרסמו בלוח מבוקשים, בידיעות אחרונות, שהם מבקשים, הם מבקשים מהנדסים לתקשורת סלולרית ולראשי ביות אלקטרומגנטיים. בלי שום מסודיות, בלי שום דבר. וזהו, פרסמו, פרסמו, פרסמו. ואף אחד לא, כנראה לא בא אליהם, כי תשמע, מהנדסים כאלה, זה להקים כזה דבר מיש מיין, זה מהנדסים כאלה לא יבואו לחברה כמו אימפרס, כי
אז השיטה היא לעזוב את זה ולהשאיר את זה כך?
זה מה שהם עשו. זה מה שהם עשו. הם עזבו את זה, השאירו את זה ככה, אחר כך הם עשו יותר גרוע, תכף הם מדבר על זה. הם אישור את זה ככה. ושום דבר, מפאת לא בא עליהם בטענות, מבקר המדינה לא בא עליהם בטענות. רק אני כתבתי על זה בפייסבוק. תיארתי את הסיפור, סיפרתי, הכל ידוע וגלוי, מי שרוצה יכול לקרוא על זה בפייסבוק שלי, רק הוא יצטרך לגלוש כמה אלפי פוסטים כלפי מטה. עכשיו, בזה לא נגמר הסיפור. הכיפת ברזל הזאת של עמוד הצוק, מה שאני קורא, עלתה $100,000 לחתיכה. והיא לא עובדת, היא לא עבדה. למה היא לא עבדה? בעיקר בגלל שלא הייתה לה תקשורת. היו לה הרבה דברים יפים, היו לה, היה לה ראש ביות, היה לה מרום קרבה, הייתה לה מערכת הנחיה וניווט. הייתה, כאילו שיש לה תקשורת, מערכת הנחיה וניווט צריכה להשתמש בתקשורת. היה ניהוג טוב, היה לה מרום קרבה, כל מיני מערכות טובות ויקרות, אבל הם לא עשו כלום, לא בא לידי ביטוי. וזה עלה $100,000. מה אמרו החבר'ה במפעד וברפאל? אמרו, חבר'ה, בשביל לא להרד כלום, אנחנו לא צריכים $100,000, כי צוק איתן ועמוד ענן עלו ביחד $300 מיליון. אתה מתאר לך את המספר הזה? $750 מיליארד רק על הקליפות ברזל שלא עובדות. אז לפחות אתה לא נשלם כסף. אז, ב-2017, הם לקחו את הקליפת ברזל הזאת, ועשו ממנה משהו שאני קורא לו קליפת ברזל, או קליפת הברז. מה הם עשו? הם סילקו את ראש הביות, הם סילקו את מרום הקרבה, הם סילקו את כל מערכת הניהוג, הייתה מערכת ניהוג קדמית עם מגעים ובקרת גלגול, סילקו אותה, מרום קרבה סילקו, וזהו, סילקו את כל המערכות החשובות, אפילו יש קליפות ברזל כאלה אפילו בלי ראש קרבי. שלא מתפוצצות.
אז מעיפים צינור לאוויר.
בדיוק ככה, מעיפים צינור לאוויר. עכשיו בוא, אני יכול לעבור רגע לתמונה של...
בבקשה.
לתמונה הראשונה?
בטח.
אבל אחר כך נוכל לחזור לזה?
כן, מה שאתה רוצה. איזה?
תמונה ראשונה. תמונה ראשונה עם המזוזה.
לתמונות.
זה אפשר, אם לא, אז נעשה את זה אחר כך.
לא, אין שום בעיה.
הנה.
בבקשה.
תביא את זה לפה.
זה, אני לא יודע. תדבר על זה שזה פה.
טוב, בסדר. מה שאתם רואים פה, אני קורא לה כיפת ברזל מזוזה. למה מזוזה? כי הבחור הזה, הוא בחור שעושה מזוזות. הוא יושב שם בדרום באיזשהו מקום, לא זוכר איפה, באיזה כפר, והוא עושה מזוזות. עכשיו, ב-2018, הוא ביקש מצהל שיביאו לו כיפות ברזל שהגיעו לקרקע. והוא לקח את הכיפות ברזל האלה והתחיל לחתוך אותם לחתיכות ועשה מהם מזוזות ומוכר אותם בהמון המון כסף ליהודים מארצות הברית. עכשיו במסגרת הזה, זה מסגרת אחת מסרטון שלם. אז במסגרת הזאת מה שאנחנו רואים, הבחור הזה מחזיק כיפת ברזל שהגיע לקרקע ולא התפוצצה. לא התפוצצה כי אם הייתה מתפוצצת, הראש הקרבי של הכיפה נמצא בערך פה. ואם הייתה מתפוצצת, לא היינו מקבלים את כל הגוף הזה. אוקיי? אז ראש קרבי לא היה לה. עכשיו, מה עוד לא היה לה? שימו לב, הדבר הזה, כל הקונוס הזה, כל השפיץ הזה, זה כיסוי של ראש הביוט. החלק הזה, השחור, זה פלסטיק תרמוסטטי דמוי בקלית, זה גוש. זה לא כיפה, זה גוש שלם, שדרכו לא יכולה לעבור שום קרינה לראש הביוט. זאת אומרת, אם הדבר הזה הגיע עם הכיפה עד הקרקע, אם הייתה שם מטרה, הוא היה מיירט אותה אולי, אבל הגיע עד הקרקע, זה אומר שהוא בכלל, שבכלל הכיפה הזאת אין ראש ביות.
היא לא יכולה, אם היה לה שום אפשרות.
תראה, בכיפות עמוד הצוק, הכיפות הראשונות, הדבר הזה היה מורכב משני חלקים, וכמה שניות אחרי השיגור, הם נפרדו ואפו למטה. ואשדוד ואשקלון היו מלאות בדברים האלה, אחרי עמוד ענן. עכשיו, זה כדי שראש הביות יוכל לראות את המטרה. אבל אחרי שהם ראו שהכיפה לא מגיעה למטרה, אוקיי? בעיקר בגלל שאין לה תקשורת. זה מובס, בשביל מה ראש ביות? אם אין ראש ביות, אפשר להמשיך את זה, לשים את זה פה, וזה נראה נורא יפה, ואין לו גרר, הוא נוסע מהר.
ולא מפריע לפיצוץ. ולא מפריע לפיצוץ.
אם יש רשק, אז זה לא מפריע לפיצוץ. אם אין רשק, אם פה לא היה רשק, אז לא היה פיצוץ. השבר הזה נגרם בפגיעה בקרקע. אוקיי? עכשיו, מה עוד אין לה? אם אתם מסתכלים על תמונות של כיפות עמוד הצוק, פה היה ראש הביות. במקטע הזה היה ראש הביוט, ומתחתיו הייתה מערכת ניהוג של 4 כנפונים שמנהגים את הכיפה, ניהוג אווירודינמי, ניהוג קדמי. פה אנחנו לא רואים לזה זכר, אין שום דבר. השבר הזה הוא שבר שלם, לא היה פה, לא נגרע פה שום דבר. זאת אומרת, המערכת הזאת בכלל לא קיימת פה. עוד משהו שהיה פה זה מרום קרבה אלקטרואופטי. מרום קרבה אלקטרואופטי זה 6 זוגות עדשות מקלט משדר לייזרי, אוקיי? שרואים אותו טוב, בולט מתוך הגוף. לא קיים, אוקיי? עכשיו, מסתכלים לאורך הגוף, אין פה שום אנטנות תקשורת. כמו בכיפה המקורית, אין שום, איך רואים אנטנות תקשורת? אנטנות תקשורת זה צינור מתחתי. אנטנות תקשורת חייבות לבלוט מתוך הגוף הזה. לא כמו בטלפונים סלולריים שהם בנויים מפלסטיק, שהגל האלקטרומגנטי עובר דרכם. פה, התקשורת חייבת לעבור את הגוף הזה, היא לא מסוגלת. לעבור את הגוף הזה, ולכן חייבים, האנטנות חייבות לבלוט החוצה. אין פה אנטנות. הם צריכים לטעות איפשהו לאורך הדבר הזה, אין פה שום אנטנות. זה מה שיש את העניין, שאין לו גם תקשורת, כמו לכיפה המקורית.
זה בעצם הצינור שמעיפים
להם. בדיוק. להרים. עכשיו, בפברואר 2017, איפה אנחנו יכולים לראות את זה?
אם אתה רוצה, אני אתן לי.
לא, אין לנו את הסרטון הזה. אנחנו נביא אותו אולי בפעם הבאה. בפברואר 2014 הם עשו ניסוי מסכם של, הם קראו לזה כיפה משופרת. בסרט הזה הם מראים, הם מדברים, מי זה הם? זה משה פתאל ופיני יונגמן מרפאל, הם מדברים על פגיעות ישירות. עכשיו, מה שאנחנו רואים בסרט הזה זה שתי כיפות עולות לשמיים, המנוע שלהם נגמר והן נופלות למטה. זה הכל.
המציאות אם כך היא, שבעצם תושבי עוטף עזה היום למעשה לא מוגנים על ידי כיפת ברזל.
זה, נכון. זה... יותר מזה, או פחות מזה. הכיפת ברזל מתפוצצת להם מעל הראש, הכיפות שיש להם ראש קרבי, ונופלת עליהם. בעמוד ענן שילמו 70,000 שקל פיצויים רק על כיפות ברזל. כי הגיעו לנו, בעמוד ענן הגיעו לנו רק 10 גרדים. ואנחנו יודעים בדיוק איפה הם היו. את כל הכיפות ברזל, ששיגרו בעמוד ענן, שזה 1,000 כיפות, שיגרו על טילים, על רקטות וירטואליות. דובר צהל הודיע ששיגרו אלינו 1,600 רקטות, החמאס אישר את זה, וכולם חגגו.
טוב, זה עצוב מאוד שבעצם תושבי העוטף נמצאים באיזה רולטה רוסית. אם הטיל ופוגע, אז הוא פוגע, ואם יש להם מזל, אז הוא מגיע לשטח פתוח. אבל חברים, אנחנו פה נזכיר לפני שנסיים,
רגע, אני רוצה להראות עוד סרט אחד.
עוד סרט? אז בבקשה. אז בוא תראה לנו שנייה אחת.
אומרים לי באים בטענות, רגע, מה, אתה רוצה להגיד לנו שכל לוחמי הגנה אווירית, כל הילדים הנחמדים והטובים האלה, הם לא יודעים את הבלוף הזה? הם חיים שם ככה בלי לדעת כלום? אז לא. אז המצב הוא שזה לא ככה, הם יודעים הכל. ובצוק איתן כבר צלצלו אליי הרבה לוחמים. מה זה הרבה? צלצלו איזה 5 לוחמים, ואמרו לי, מוטי, יישר כוחך, אתה צודק ב-100%. זה לא עובד. כמובן שאסור להם, אסור לפרסם אותם, אסור להם להתפרסם, כי החבר'ה האלה חתומים על הסכמי סודיות דרקוניים לכל החיים. אבל בטלפון, ב4 אוזניים או ב2 אוזניים, הם סיפרו לי, התוודו בפניי. ואפילו אחד מהם שהיה אחראי על רישום כל הרקטות שנופלות והעברת המספרים האלה לדובר צה"ל, אמר לי שהמספרים שהוא מעביר לדובר צה"ל, למוחרת מדווחים מספרים אחרים לגמרי על ידי דובר צה"ל. מדווחים מספרים הרבה יותר גדולים ממה שהיו במציאות. למה? כדי להראות שכיפת ברזל מיירטת הרבה מאוד טילים.
בבקשה, אתה רוצה להציג פה?
אגב, הנושא של שטחים פתוחים זה כמובן קשקוש. שטח פתוח היום, מאז ומתמיד, היה מוגדר כשטח על ידי צה"ל. זה השטח שהרקטה לא גרמה בו לנזק ולנפגעים. אבל רבותיי, כולם יודעים שאם רקטה נופלת בכביש, באמצע כביש, בשכונת מגורים, בהרבה מאוד מקרים לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. אז זה שטח פתוח? הרי לכיפה אין רדארים, אין מקאמים. היא לא יכולה לדעת מראש שרקטה תיפול בכביש באמצע שכונה, אוקיי? שהיא תיפול בשטח פתוח. זה הרי הסיפור של מערכת הביטחון, שכאילו הכיפה יודעת שהולכת ליפול בשטח פתוח, ועל רקטה כזאת היא לא משגרת. זה קשקוש, מפני שאין מקאמים והיא לא יכולה לדעת את זה. אז כל השטחים הפתוחים האלה, רובם זה רקטות וירטואליות, וחלק מהם שבאמת הגיעו, זה רקטות שהגיעו מן הסתם, גם באזורים בנויים, רק לא גרמו לנזק. אוקיי, בואו נראה את הסרט הזה. אז זה סרט שצולם על ידי חיילי הגנה אווירית. באופן ספונטני. לדעתי מה שהיה שם, הייתה שם איזה מסיבת שחרור של איזה חייל או חיילת, והם התלבשו על איזשהו אירוע אמיתי שהיה שם, ועשו מזה סרט. אז שימו לב מה קורה פה. מדברים פה 7 כיפות ברזל, 7 כיפות ברזל, בו זמן נפתח. על מה? מדברות בזמן. מדברות כיפות ברזל. כמה זה? שימו לב. אלה רקטות של מה שקורה, צריך להבין דבר אחד. איך טיל מיירד טיל? איך כיפת ברזל הייתה צריכה ליירט טיל? מה שכיפת ברזל הייתה צריכה... הרי הטילים נופלים בקו ישר, כמעט בקו ישר, ובמהירות קבועה. מה שכיפת ברזל הייתה צריכה לעשות, זה מה שנקרא לחשב נקודת פגישה, נקודת מפגש עתידית. אם הכיפת ברזל יודעת לאיזה נקודה היא צריכה לטוס, אז היא טסה לזה שם בקו ישר, אוקיי? עכשיו, אני לא ראיתי... בכל הסרטים שהסתכלתי עליהם, הסתכלתי על יושב, בכל הסרטים שצלמו, מאות סרטים, לא ראיתי שום תרחיש כזה. במיוחד כאן, שימו לב מה הרקטות עושות, מה כיפת ברזל עושה. עכשיו, אם תסתכלו עוד קצת, אני אריץ את זה טיפה עוד קצת, תראו את הפופים. שימו לב, כאן התפוצצו. זה פוף של כיפת ברזל, זה השמדה עצמית. אוקיי? זאת אומרת, הם התקפלו, התבחבשו ברוח, כאן זה נפילה חופשית כאן כי המנוע כבר לא עובד. מתבחבשות ברוח ומשמידות את עצמם. למה משמידות את עצמם? כי בצדק, המתכננים לא רצו שכיפה תגיע לארץ עם ראש קרבי ויעשה נזק על הארץ. אוקיי? וכל טילי העירות שבונים, גם בטילים שאני עשיתי, חייבת להיות השמדה עצמית אחרי זמן מסוים. וגם זה מה שקורה פה. בואו תקשיבו עכשיו טוב טוב לפס הכל. תקשיבו טוב טוב לפס הכל, במיוחד למשפט האחרון שנאמר פה. רואים את הפופים? שמעת? חיילת אמרה, רבותיי, חיילת אמרה, שוק שהם עשו את זה. זה מה שהיא אמרה. למה לא יכול להחזיר את זה? יש משהו? שוק שהם עשו את זה. שמעתם? צריך להריץ עוד פעם? אם מישהו לא שמע את זה,
יכול לקחת את זה אחורה גם.
הוא יכול לקחת את הסרט הזה אחורה ולשמוע את זה. מה זה אומר, רבותיי? מה זה שוק שהם עשו את זה? מי זה הם? מי זה הם? משמע, מי ששיגר את הרקטות האלה. זה לא החיילים האלה שאתם רואים שם. זה קצינים שיושבים במקום אחר ולוחצים על הכפתורים של השיגורים. זה הם. עכשיו, למה זה שוק? כי ברור לחיילים האלה שזה הייתה הצגת תכלית, שאין פה שום יירוט. ולשגר את הרקטות האלה בצורה כזאת, זה חוצפה, זה פשוט חוצפה שאין כדוגמתה, שהחיילים האלה לא שיערו לעצמם שהמערכת תגיע למצב כזה. בדרך כלל משגרים את הרקטות כשיש, את הכיפות ברזל כשיש רקטות בשמיים. פה מן הסתם לא היו בכלל צבעים אדומים, לא הייתה שום רקטה בשמיים.
נדמה לי שמעבר לגבול, בחתונות, יש גם כן ירי כזה לאוויר. אז יכול להיות שאנחנו מעתיקים מהם את הסגנון, את השיטה.
לא, לא מעתיקים את השיטה. יכול להיות שאם מישהו יורה, מרים לשמיים איזשהו, נניח, כדור סיני, משהו חם, אז יהיה צבע אדום וישוגרו כיפות. זה יכול להיות. אבל פה, אי אפשר לדעת מה הייתה הסיבה, סתם, יכול להיות שזה היה איזשהו סיום של פרק, יכול להיות שזה היה היום האחרון של המבצע, שהם ידעו שהם הולכים להתקפל. הם לא רצו לסחוב בחזרה משגרים מלאים רקטות, אוקיי? אנחנו מכירים את זה ממילואים, כל הסיפור הזה. לא רוצים לסחוב שרשרות של מקלע כבד וכל זה. אז הולכים ביום האחרון ומרביצים אותם, מרוקנים את המשגרים. זה הסיבה שנראית לי.
חברים, אני רוצה פה להודות לדוקטור שפר ולהזכיר לכם שאתם תוכלו להפנות...
רגע, של... רגע, רגע. הכי חשוב שלנו. לא רגע.
כן.
הכי חשוב לא
הכי רגע. חשוב.
תראי לי את התמונה השנייה של ה...
אה, בבקשה.
הכי חשוב לא ראינו. הנה, שימו לב.
בבקשה.
הם רואים את זה?
לא, כן, הם רואים את זה.
רבותיי, מה שאתם רואים פה זה שתי מסגרות מתוך ניסוי של כיפת ברזל, שנעשה בארצות הברית, במטווח טילים שנקרא White Sands בניו מקסיקו, אוקיי? עכשיו, הסרט הזה הוצג, הניסוי הזה הסתיים ב-2017 בספטמבר, והסרט הזה לא הוצג, וההכרזה של משרד הביטחון הייתה, סליחה, בספטמבר 2017 הייתה הכרזה של הפנטגון ושל משרד הביטחון שלנו, שהניסוי הזה נכשל חרוצות, ושארצות הברית לא תצטייד בכיפת ברזל, אוקיי? זה היה ב-2017, והסרטון הזה לא הוצג אז. שנה אחרי זה, בספטמבר 2018, הייתה כתבה גדולה בעיתון, בעיתונים, שהפנטגון, ארצות הברית, החליטה כן להצטייד בכיפת ברזל. זה אומר, לקנות עוד 6 סוללות בנוסף על השתיים שהם קנו לצורכי בחינה ומבחן, בגלל שהניסוי הזה הצליח מעל ומעבר המשוער, אותו ניסוי הצליח מעל ומעבר המשוער, לכן החלטה החדשה היא, למעשה של טראמפ, זה כן לרכוש את כיפת ברזל, כרגע שיש סוללות, כדי שיגנו לכאורה על כוחות אמריקאים מחוץ לארצות הברית. עכשיו, ב-2018, בערך באותו זמן, בספטמבר 2018, התפרסמה כתבה, אוקיי, זה היה ב-2018 בספטמבר, ואז הם הביאו סרט, שאני לא אראה פה את כולו, אבל אני הבאתי מפה רק שתי מסגרות. בסרט הזה מה שרואים זה כיפת ברזל מיירטת מזלטים. אז כבר נשאלת השאלה, רגע, איום ייחוס של כיפת ברזל זה טילים ורקטות, מה פתאום מזלטים? לי אין תשובה על זה. אוקיי? סימן שאלה. עכשיו, הדבר השני שקופץ לעין, זה אם מסתכלים פה כיפת ברזל. אתם רואים, הגוף הזה זה כיפת ברזל. תסתכלו פה טוב, 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 בעין בלתי מזוינת, או תיקחו זכוכית מגדלת, אתם תראו פה, הקצה הזה, מה אנחנו רואים בקצה הקדמי? הכיפה טסה מימין לשמאל, שמאלה. מה רואים פה בקצה הקדמי של הכיפה?
את הכיפה, את הפלסטיק הזה.
את הכיסוי של ראש הביוט. את הכיסוי של ראש הביוט.
אז הוא לא יכול אוכל להתבייר.
אומר שאין לה ראש ביוט לכיפה הזו. רבותיי, זה כיפת ברזל שאתה אז, בניסוי.
אז למטה זה, מה זה למטה?
רגע, רגע. אוקיי? זה מה שרואים כבר פה. לכיפה הזאת לא היה ראש ביוט. כי חבל להוציא, לא יודע מה, 10,000 שקל על דבר שאנחנו לא מצמצים בו. הלאה. המסגרת הזאת היא 2-3 מסגרות אחרי הדבר הזה, ופה אנחנו רואים את הפגישה הראשונה בין הרקט, בין הכיפת ברזל ובין המזלט. הפגישה הראשונה, אנחנו רואים בדיוק השפיץ של הכיפה נוגע בשפיץ של המזלט. מה שאנחנו רואים פה, הכתם הצהוב הזה, זה תחילת פיצוץ. אם אנחנו מריצים את הסרט הזה במהירות הרגילה, אנחנו רואים פשוט שני גופים חולפים אחד על השני ופיצוץ אדיר שמחסה את כל התמונה. מה שאני עשיתי, בלי תוכנת עריכות תמונה, פשוט התאמנתי בזה והתאמנתי בזה, הצלחתי לבודד את המסגרת שבה הפיצוץ מתחיל. אוקיי? הפיצוץ כולו מתפתח למשהו גדול תוך אלפיות שנייה. אבל אני הצלחתי לבודד את המסגרת שהפיצוץ מתחיל. עכשיו מה אנחנו רואים פה? זה הפיצוץ,
כן.
הוא מתחיל בנקודת המפגש בין שני הגופים. בסדר? אבל מאיפה הפיצוץ הזה מגיע? בנוהל, בתקן, מאיפה הפיצוץ הזה צריך להגיע?
מהטיל.
מראש הקרבי, מהראש הקרבי של המיירט.
Okay.
עכשיו, אני עשיתי כמה וכמה טילים באותו קוטר, ואני יודע איך הם בנויים. ברפאל עשיתי. רבותיי, הראש הקרבי של כיפת ברזל נמצא פה. באמצע הגוף.
זה לא יכול להיות.
לפחות חצי מטר מנקודת המפגש הזאת. אוקיי? מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהסרט הזה, ושימו לב על רקע כחול, כמו ביצירה של פייק סרטים, הסרט הזה פשוט מורכב משלושה סרטים נפרדים ובלתי תלויים. סרט על הכיפה, סרט על המזלט, וסרט על פיצוץ. וכאן, בתוכנת עריכת תמונות, לוקחים ומזיזים עם העכבר, מזיזים אותם אחד על השני עד שזה קורה, וזהו. אז זה שעשה את זה, הוא פשוט לא מבין בטילים, והבוסים שלו לא מבינים בטילים, ולא יכולים לראות כמה שהדבר הזה מסגיר שזה פייק ניוז, או דיפ פייק.
מוטי, אבל למה שהאמריקאים ירכשו מערכת שלו?
יפה שאלת. כי זה היה טראמפ, שרצה לפרגן לביבי, שלפני זה סירבו לכיפה, ועכשיו הוא מפרגן לו לפני הבחירות. זה היה. עכשיו, בא מוטי שפר, ומראה את הדברים האלה.
טראמפ לא ידע, טראמפ ידע אבל שזה...
לא ידע.
לא ידע שהמערכת הוא אפקטיבית?
הוא לא ידע, בחייך, לטראמפ מספרים דברים כאלה, תגיד לי. גם לביבי לא מספרים שה... גם לביבי לא סיפרו שהכיפה לא עובדת. עכשיו, סיפרו לו. הוא נודע לו את זה רק בעיקרון ממני. זה המצב. כי כל העולם קורא את הקרפס שלי. אני יודע, זה נשמע לא צנוע, אבל זה עובדה, אני יודע את זה. וגם זה מגיע לטראמפ. עכשיו, אחרי שפרסמתי את הסיפור הזה, עם כל הנרטיב שמאחוריו, עם כל מה שסיפרתי לכם פה מאחוריו, הלכו האמריקנסקים ובדקו את הסרט הזה. אבל זה לא בעיה. מה שאני עשיתי, הם לא יכולים לעשות. יש להם תוכנות לעריכת, יכולים לעצור פריים, 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 אפילו חצי פריים.
בוודאי, בוודאי.
זהו, ראו שאני צודק. אגב, כל אחד מכם יכול לבדוק את זה. הסרט נמצא, הסימוכין שלו נמצא אצלי על הקיר. הלינק אליו. נמצא אצלי על הקיר, אתם יכולים לבדוק את זה בעצמכם. קצת צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל זה לא בעיה לעשות את זה. מה זה אומר, רבותיי? זה אומר שמשרד הביטחון הישראלי הוא מפיץ דיפ פייק. עכשיו, מה הייתה התוצאה? ב-2019, באוקטובר 2019, הודיע הפנטגון, נחשו מה? יורדים מכיפת ברזל, סופית. ניערו את חוצנם מכיפת ברזל, וזה סוף הסיפור.
טוב, רבותיי, סוף עגום, אבל זאת המציאות, ואני מניח שלאור הסרטון הזה יהיו לא מעט שאלות של חברים, אולי בעיקר באזור הדרום, ואתם מוזמנים כאמור לשלוח את השאלות, כדי שביום ג' הבא נוכל לענות לכם. אז שוב, תודה לדוקטור שפר.
בכיף.
על ההסברים המלומדים והברורים. וזהו, אז מי שחשב וסבר שיש לנו כיפת ברזל שמגנה עלינו מפני טילים, לא כך הוא המצב, אבל זאת המציאות, ולפעמים צריך להודות במציאות. אז להתראות בינתיים.
Let's go.